בעוד נושא שהטריד מאוד, לפחות במעגלים אצלי, אולי אצלכם אין לי זה פחות, זה, יש כבר איזו תבהלה מכל מיני דברים, מה שתעשה הממשלה הבאה בתחום המשפטי ובתחום הכלכלי וכו', אבל בעיקר, מדינת ההלכה. הנה, אוטוטו, כולנו נלך עם בורקות, אוטוטו, אני אלצו אותי, לא יודע מה.
אני כבר ניפחתי לך את המצופים, שתוכל לשחות מפה רחוק בתור
אוכל. לא, ושישימו עליי, יחייבו אותי, ואם אני אעבור ליד חב"ד, ואני אעז לא להניח תפילין, אז יתפסו את זה לעשות.
אנחנו רוצים לדבר על האופציה הזאת של מדינת הלכה. האם היא בכלל תיתכן? עם הרב אורי שרקי, יושב ראש ברית עולם.
וחברנו.
ואיש הגות רציני, שלום לך.
שלום הרב שרקי.
שלום וברכה, שלום לכל המאזינים.
והצופים.
לכאורה, למה תבלה? אני ואתה אנשים הלכתיים, אנחנו חושבים שזה החוק, זה המשפט הקיים.
איך עצמת אותך ואת הרב שרקי ביחד?
הוא קצת יותר הלכתי ממני, אבל אנחנו שנינו, מקובל עלינו שתורת משה היא התורה שלנו, ואם חוקי התורה הם החוק המחייב אותי ואותך, למה שלא נשאף, באמת, שזה יהיה חוק?
נאמר דבר פשוט, תורת משה מחייבת לא רק אותי ואותך, היא מחייבת את עם ישראל, כי זה חלק מהזהות שלו. כלומר, גם מי שרואה בעם ישראל רק זהות לאומית בלבד, ללא כל התגלות אלוהית, מכיר בזה שהתנך והחוקה התנכית הם, אפשר לומר, בשר מבשרה, חלק מה-DNA של הזהות היהודית. אז כך שתמיד הייתה איזושהי, אפשר לומר, חוסר בהירות, חוסר בהירות בהגדרה של הזהות היהודית במדינת ישראל. עד היום הזה אתה רשום במשרד הפנים גם כבן דת יהודי ולאום יהודי, ובעצם זאת הייתה החלטה לא להחליט. כך שלכל הדעות, אני חושב אפילו גם אצל האנטי דתיים היותר מובהקים, המרכיב היהודי המסורתי, אפילו מה הייתי אומר דתי של היהדות, נמצא כחלק מאיתנו.
אין ספק, זה גם מה שבן גוריון אמר. בן גוריון לא סתם עשה קשר ישיר בין הפלמ"ח לתנ"ך, הוא דיבר על התנ"ך, זה הקושאן ההיסטורי.
ברור.
אבל בכל זאת, עכשיו אני מתחיל להילחץ, הרב שרקי. אז אתה יודע, אבל עוד לפני שאני אלחץ, כי אני אוהב להיבהל, מה זה בכלל מדינת הלכה? אולי פעם אחת נצליח לפצח את המונח הזה לפני שאנחנו נבלים?
כן, אני חושב, אגב, שהצגתם את זה מאוד יפה, באופן קריקטורי, ובעצם זה מה ש... זה הדחליל שהיום מדברים עליו. זאת אומרת, המושג מדינת הלכה הוא מושג, כאומר, קריקטורי, שלא יודעים בדיוק מה מסתתר מאחורי הדברים האלה. וזה בשום ש... אני חושב שהנושא פשוט לא נלמד, לא בקרב החילונים וגם לא בקרב הדתיים, שלא לומדים מספיק את המשמעות של מהי תורה במסגרת של מדינה, ובפרט מדינה מודרנית, דמוקרטית. מה זה אומר?
זה אומר לרוב, זה אומר מלכות, סקילה, בורקות, כיסוי ראש בכפייה.
כן, ברור. אלא שמה ששוכחים זה שההלכה היהודית פיתחה מנגנונים כאלה, שכל הדברים האלה שמנית הם בלתי אפשריים ליישום. כלומר, לא מתכוונים, וכנראה גם לעולם לא ביצעו, לא סקילה ולא שריפה, וגם לא מלכות, וגם לא כפייה על היחיד, על אורחות החיים שלו. כל הדברים האלה הם מחוץ לתחום ההלכתי. כלומר, ההלכה מכירה רק בדבר אחד, הפרהסיה. וגם הפרהסיה הזאת, יש לה גבולות מאוד מאוד ברורים. זאת אומרת, אם אדם יאמר, אפילו נגיד יכתוב בעיתון ויפרסם בראש גלי שהוא מחלל שבת, ההלכה לא תעשה לו שום דבר, כי אין כוונה כלשהי של כפייה, של אכיפה, של האנשים הכתובים בתורה. זה מדהים לראות שהמנגנונים האלה פותחו כבר בימי התנאים והמוראים, כלומר לפני 2000 שנה כבר החליטה ההלכה היהודית שהיא איננה אוכפת את עונשיה.
אתה לא כל כך מרגיע את החילונים, אתה אומר, אם תיתכן מדינת הלכה, יהיה חוק כזה, אבל הוא פשוט לא יאכף. גם זה לא דבר
שתומך. לא, לא יהיה חוק, הוא אומר. אי אפשר לכפות עליי. בניגוד לאיראן, בניגוד לטליבן, איש לא, אתה אומר, איש לא יכפה עליי, גם אם אני אגיד שאני אוכל חזיר בראש חוצות. אבל הפרעסיה כן תהיה כזאת, זאת אומרת, לא תהיה לי תחבורה ציבורית בשבת, שאותי זה מטריד מאוד.
אבל זה כבר עכשיו ככה.
נכון, לא, בסדר, אז יכול להיות שאנחנו חצי מהדרך.
יכול להיות שאנחנו מדינת הלכה כבר היום?
במידה רבה כן. אני אסביר בדיוק על מה מדובר. הרי מה עם חוקי הכנסת? חוקי הכנסת מה שחסר בהם מבחינת החשיבה ההלכתית, זה שלא מכירים בסמכות העקרונית של ההלכה, של חוק התורה כמחייב. ברגע שתהיה החלטה עקרונית שחוק התורה יכול להתממש, ברגע הזה כל חוקי הכנסת הופכים להיות תקנת הקהל, מושג הלכתי שמכשיר כמעט כל דבר. כך שבעצם המציאות לא תהיה שונה ממה שקורה היום, כמעט ושום דבר לא ישתנה.
מה כן, כשאתה אומר כמעט, מה כן יכול להשתנות?
מה שאני מכן מתכוון, זה שהסמכות לפסול חוקים בשם החוקה, שלא קיימת, תינטל כנראה מבגץ, ותועבר למין בית משפט לחוקה, שישפוט על פי הערכים של עם ישראל.
יופי, אז בוא ניקח את הדוגמה הכי פופוליסטית. הכנסת ברוב תחליט שהיא להכיר בנישואי להט"בים, זה יכול להגיע לערכאה העליונה שהיא, אתה אומר, במקום בית המשפט העליון תהיה איזה סנדרין כזה, וברור שיפסלו את החוק. אז הנה, פסקת התגברות.
בוא נגיד דבר כזה. עד היום הזה במדינת...
אומרת, ברור שיפסלו את החוק מנקודת מבט הלכתית.
ההנחה שלך אבל שהכנסת כאילו חילונית והסנדרין הוא הדתי, במדינת הלכה זה בכלל אפשרי, הרב שרקי? לא הכל יהיה דתי?
נגיד ככה, ברגע שעם ישראל יקבל על עצמו את מדינת ההלכה במרכאות, אז כנראה שיהיה רוב בעד. אז כך שהשאלה הזאת היא ממש תיאורטית. מלבד זה, מה שאת מדברת על הכרה בנישואים חד מיניים, הרי עד היום הזה מדינת ישראל לא מכירה בנישואים חד מיניים. למרות שמתקיימות חתונות כאלה, ולמרות שיש מועדונים לזה וכו', הרשמיות של מדינת ישראל איננה מכירה, כך שבעצם לא יהיה פה שום שינוי.
אז אתה מרגיע אותנו ואתה אומר ככה, קודם כל בכלל מדינת הלכה גם במובן התיאורטי היא לא נכנסת אף פעם לתחום הפרטי, תורידו לכם את הבורקות של טליבן ואת המלכות למי שלא הולך בזה באיראן. זה גם אם תהיה מדינת הלכה מטורפת לא יקרה. אבל זה יקרה בפרסיה, ואז אתה אומר שזה רבע הרגעה לאדם כמוני, כי אותי זה מכעיס שהפרסיה היא כזאת שאין תחבורה ציבורית בשבת. אבל אתה אומר, מה שקורה היום זה בעצם מה ש... אנחנו כבר נמצאים במובנים האלה בפרסיה של מדינת הלכה, הן כלפי נישואי להט"ב, הן כלפי תחבורה ציבורית, אז לא, ואין אפילו...
המסורת היהודית משפיעה את השפעתה, המקרינה, היא מקרינה את השפעתה על החקיקה הישראלית עד עצם היום הזה. למשל, כשאתה קובע את חוק השבות עבור מי שנולד לאם יהודיה או גויאר, כן, אז כבר הכנסת מרכיב הלכתי בהגדרה של הזהות של המדינה בכללה. אז, וגם בן גוריון אמר, ושעם ישראל הוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי בתור הקדמה למגילת העצמאות. אז כך שאנחנו מדברים על דברים שהם די קרובים למה שקורה היום, יכול להיות שאפילו זה יהיה קצת יותר טוב, כי זה יבוא מתוך מוסכמה חברתית ולא מתוך הריצות של גופים לא נבחרים, למשל, כמו שאנחנו יודעים היום. אז כך שאני חושב שאפשר להירגע. יחד עם זה, יש נקודה שהיא מאוד משמעותית. כשהמדינה מכירה בסמכות של בורא העולם בתוך מערכותיה, זה מקדש את כל המערכות. זה נותן כבר ערך של קדושה לצהל, לכנסת, לבית המשפט העליון, לכל המערכות של החיים. ובמובן הזה אנחנו רק מרוויחים. כי אחת הבעיות של המדינה המודרנית זה שהיא קבעה את הריבונות העקרונית של הגוף השולט תחת ריבונותו של ריבונו של עולם. וזה מה שבעצם אנחנו באים לתקן כשאנחנו מדברים על מדינת הלכה.
טוב, אבל זה מורכב, כי אפילו בארצות הברית, בסוף, בסוף, בסוף... בדיוק, זה גם ילך, כן, אנחנו we all this truth, אנחנו מחזיקים, אוחזים באמיתות האלה כמוכחות מעליהן שכל בני אדם נולדו שווים, יש להם, והבורא נתן להם זכויות טבעיות.
עוד שאלה לגבי הסטטוס קוו. הסטטוס קוו במרחב הציבורי, חוקי חמץ, תחבורה ציבורית, זה כן הולך וננגס לכיוון החילוני ב-20 שנה האחרונות, על ידי תקנות מוניציפליות, על ידי העלמת עין וחוסר אכיפה. יש ספר מאוד חזק של פרופסור מאוניברסיטת בן גוריון, שאיננו דתי כלל, קוראים לו פרופסור גיא בן פורט, שכתב את הספר הלכה למעשה חילונו של המרחב הציבורי בישראל, ובו הוא מראה כיצד המרחב הציבורי הולך לכיוון החילון וממש לא לכיוון ההדתה. בהינתן שמדינת הלכה מפקחת על המרחב הציבורי, אז אנחנו נראה כאילו מין החזרה, אם תהיה מדינת הלכה, זה לא משהו, זה דיון תיאורטי
לגמרי. אנחנו בדיון תיאורטי לגמרי, כן.
אז זה כן אינגוס בעצם בפרט החילוני, כי היום הוא כבר קיבל איזשהו חופש, הסטטוס קוו כבר זז לכיוון שלו.
תראי, סך הכל, מה שאנחנו מכנים החילון של המרחב הציבורי, מדובר בסך הכל בדברים מאוד מינוריים, היכולת להכניס חמץ, כמה אנשים כבר יכניסו חמץ דווקא על מנת להרגיז לבית חולים. אנחנו קצת סומכים גם על האינטואיציות הבריאות של עם ישראל, וייתכן מאוד שברגע שאתה מדבר על חירות הפרט, ואולי אפילו בהקצנה מסוימת, אנחנו מדברים בעצם על ההזדמנות של עם ישראל לקבל על עצמו תורה ומצוות באופן חופשי, מצד ההכרה שלו.
אבל מדינת הלכה, הרב שרקי, אני יכול להגיד לך ממני, שאתה יודע היטב שאני רחוק מלהיות, אני גם לא נותן לא לך, לא למילי, ולכל חובש וחובשת כיפות אחרות, אני לא נותן לכם לנכס לי את היהדות. אבל אני רוצה להגיד לך שבחיים לא הכנסתי חמץ למקומות ציבוריים, ואני אוכל חמץ בפסח. ביום שיהיה חוק שיגיד לי שאני לא אוכל, אני לא אוכל לא לעשות את זה. כי זה, אני אומר, ובגלל זה ההפרדה דת ומדינה היא כל כך חכמה, גם בצרפת וגם בארצות הברית. וביום שאתם תעשו חוק ביום כיפור נגיד, שחייבים X או שאסור Y, אני מבטיח לך שרבים יעשו את זה מתוך החובה שלהם, כי מה לעשות, אנחנו לא מאמינים, זה לא בא לנו ברובד האמוני.
אני רק חושב שיש לך איזה הנחת יסוד מעניינת, הפרדת דת ומדינה. המושגים האלה יש להם מקום בתרבות המערבית נוצרית. באמת ירשו מהנצרות הרעיון של הפרדת את אשר תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים. בעם ישראל מה אפשר לעשות שההגדרה של הזהות מבחינה היסטורית, אני מדבר, כן? לא מבחינה דתית דווקא, מבחינה היסטורית לא הבחינה בין הדברים האלה. כך שתמיד זה קצת מלאכותי לדבר על הפרדת דת.
ואתה בעד, רגע, אתה בעד מדינת הלכה, נשאר לנו ממש מעט זמן. אתה בעד הרב אורי שרקי. אם היה פה רוב והייתה אפשרות כזאת, זה לא המצב. להכריז על מדינת ישראל כמדינת ההלכה היהודית, היית בעד?
אני חושב שכל אדם היה בעד שהרוב יקבע מהו המשטר שהוא רוצה לחיות בו. זה בעצם דמוקרטיה במיטבה. אני לא, כלומר, כך שאני, בדיוק כמו שהיום הרוב רוצה במדינה לא של הלכה, וזה מה שמחייב, באותה מידה, אם הרוב ירצה, זה למה לא?
אז טוב, אז פה אנחנו נכנסים לדיונים תיאולוגיים שאנחנו לא נסתיים מהם, כי זה בדיוק, הזכרת, אני הזכרתי את צרפת. בצרפת, החילוניות היא ערך שאפילו מעל הרוב, זאת אומרת, בגלל זה אני אומר, אני מסכים אותך שזה לא הפרדת ומדינה, אבל גם אם הרוב ירצה שהמדינה תלכה, זה לא יקרה.
לכל מיני סתירות פנימיות שהיא לא מצליחה לצאת מהן.
הנה, אתה רואה, תופסים אישה עם בורקיני, זה לא שהיא לא מצליחה לצאת, היא כופה עכשיו בפרסיה את ההתנהגות ומונעת את זכות האישה על גופה. אני לא בטוח שהם טועים, אבל זה כבר ויכוח בינינו.
אני מציע שילמדו מבלגיה. בבלגיה אין הפרדת דת ומדינה, וזאת מדינה דמוקרטית לחלוטין. הכל בסדר גמור. מדוע דווקא להתאפס לדת החילונית של צרפת? אני חושב שיש שם הקצנה שבעצם גרמה להרבה מאוד נזקים.
אז אני לא יודע אם זה לא תגובת נגד, אבל אנחנו פה נשאר.
טוב, אנחנו נסכם את זה שאתה לא מפחד ממדינת הלכה, וגם מציע לחילונים לא לפחד, מכיוון שהדברים לא השתנו.
זה גם לא יזיק למשפטנים שלנו.
זה נכון. הרב אורי שרקי, חברנו,
אני יושב ראש עברית עולם, תודה רבה.
אני אשמח לשמוע אותך כל עוד לא תהיה פה מדינת הלכה, וגם אחרי. שבת שלום, ידידי.
זה מעניין מאוד, תודה. אנחנו נחזור לפה אחרי הפרסומות והחדשות.